רשת בית, יאיר ויינרב. כאן רשת בית.
קצת אחרי 4:05, כאן צבע הכסף ברשת בית, יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב. זהו, אפשר להוריד את המסכות במרחב הציבורי. אנחנו יכולים לנשום לרווחה. ולא רק אנחנו, גם מי שמשתמש וגם מי שמפתח טכנולוגיות לזיהוי רגשות יכול לנשום לרווחה. כי בשנה האחרונה הטכנולוגיה הזאת הייתה קצת מוסתרת, לא? בגלל המסכות כמובן. שוק זיהוי הרגשות מגלגל 20 מיליארד דולר בשנה. מי משתמש בה? יש בנקים שמשתמשים בה כדי לזהות את המצב רוח של הלקוחות שלהם. נאסא משתמשת בטכנולוגיה לזיהוי רגשות כדי לזהות מצוקה נפשית אצל האסטרונאוטים בחלל ולתת להם סיוע במידת הצורך. ורק שיהיה ברור, הטכנולוגיה הזאת אמורה לזהות את המצב רוח שלכם גם אם אתם מנסים להסתיר אותו. תחייכו כמה שאתם רוצים, או תעשו את עצמכם קשוחים. האלגוריתמים האלה אמורים לגלות את הפרצוף האמיתי שלכם מאחורי המסכה. לא מסכת קורונה כמובן. איך עושים את זה? יש חברה בבריטניה שטוענת שיש לה אוסף רגשות, את אוסף הרגשות הגדול ביותר בעולם. כמעט 6 מיליארד פריימים של הבעות פנים. 6 מיליארד פריימים. של הבעות פנים שסיפקו להם 7 מיליון בני אדם בכמעט 100 מדינות ברחבי העולם. הכסף הכי גדול שהטכנולוגיה הזאת מגלגלת, כמובן, בשוק הפרסומות. מפרסמים משתמשים בטכנולוגיה הזאת כדי לזהות איך אנחנו מגיבים למוצרים שלהם. וזה מגלגל ים של כסף. וכאן צבע הכסף, האורך עונן פולק, המפיקס מדר טל, טכנאי השידור דני רוקי. הדואל של צבע הכסף הוא כסף, כרוכית, כאן.org.il. אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן בית. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד 5, אנחנו ביד מתחילים. פותחים כרגיל בחותרות צבע הכסף ליום ראשון. מספר המשרות הפנויות במשק הוא הגבוה ביותר מזה 12 שנים. כך עולה מנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בחודש שעבר היו יותר מ-112,000 משרות פנויות. הענפים שבהם הביקוש הוא הכי גבוה לעובדים, ענפי האירוח והמסעדות. עוד מעט אנחנו נרחיב בנושא הזה. החל מהיום, מנהלים בשירות המדינה רשאים לבקש מכל עובד שלהם להציג תו ירוק או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה עדכנית. בהנחיות החדשות שפרסמה היום נציבות שירות המדינה למעסיקים במשרדי הממשלה, קבעו כי מעסיקים יהיו רשאים להעביר עובדים מהתפקידים שלהם או למנוע אפילו את ההגעה שלהם לעבודה אם הם לא יציגו תו ירוק או בדיקת קורונה שלילית. עוד מעט נדבר כאן עם נציב שירות המדינה בנושא הזה ועוד נושאים אחרים. אחרי שעות של הפגנת נכי צהל נפתחו לתנועה נתיבי איילון בשני הכיוונים. הכביש נחסם לפני הצהריים בסירוגין בידי מאות מפגינים שדורשים ובצדק רפורמה בעבודת אגף השיקום. ולפני... כן, כך זה נשמע היום. טוב. עוד מעט כתבנו איתי שיגמן ידווח על מה שקרה שם היום ומה קורה שם עכשיו. ולפני זמן קצר הסתיימה פגישתם של ארגון נכי צהל עם ראש הממשלה נתניהו. בפגישה אמר נתניהו שנדרשת עזרה ראשונה וגם רפורמה מקיפה בנושא מצוקתם של נכי ופצועי צהל.
קיבלתי ששלחתם לשר הביטחון, בעקבות זה תיאמתי איתו שאנחנו נביא גם עזרה ראשונה וגם רפורמה כוללת לטיפול בפצועים, בנכים בעלומי הקרב, בכולם, ונעשה זאת תוך שמועיים.
בעקבות המקרה הטרגי שבו מתה אושר דרעי מתגובה אלרגית קטלנית לחלב, הודיעו ראשי רשויות על מהלך שיחייב עסקים ומסעדות להחזיק ברשותם מזרקים לטיפול במקרים קיצוניים של אלרגיות. באיגוד המסעדות אומרים, זה לא ישים, אנחנו לא רופאים. מה לנו ולזה? נדבר גם על כך, עם שני הצדדים. ועוד בהמשך, חוקרים מאוניברסיטה העברית ומ-NYU הוכיחו קשר אסוציאטיבי ורגשי ברור בין התודעה שלנו כצרכנים ובין הבחירה שלנו בקניית מותגים. כיצד עובד המוח שלנו במעמד הקנייה, נעסוק גם בזה. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. ההפגנה של ארגון נכי צה"ל מול הקריה בתל אביב, המחאה גלשה הבוקר לחסימת כבישים, מוחים נגד מדיניות מערכת הביטחון כלפי מי שנפגע במהלך שירותו הצבאי, על רקע פרשת איציק סעידיאן כמובן. שלום איתי שיקמן כתבנו.
כן, שלום יאיר, אנחנו מדברים על מחאה שנמשכה קרוב לשש שעות, מתוכן משהו כמו שלוש שעות של חסימה מלאה או חסימה חלקית בנתיבי איילון, אגב, גם לכיוון צפון וגם לכיוון דרום. הרבה מאוד זמן שלא ראינו את נתיבי איילון חסומים כך, באופן הזה. אגב, המשטרה, אפשר לומר, ממש טיפלה באירוע הזה בכפפות של משי. אף אחד, אני משער שם, לא רצה לראות תמונות של שוטרים גוררים נכי צהל. זה הגיע לזה לקראת הסוף, אבל גם זה נפטר די מהר, ובמהלך האירוע הזה, מהלך ההפגנה הזאת, מארגני המחאה, ארגון נכי צה"ל, מקבלים טלפון מלשכת ראש הממשלה, מזמן אותם לפגישה בקריה, שזו אכן מתקיימת, ואנחנו נשמע דברים שאומר יושב ראש ארגון נכי צה"ל אחרי הפגישה הזאת, עידן קליימן.
אנחנו נעמוד איתן כולנו יחד על השינוי בשיפור וביחס כפי שמגיע לכם בזכות ולא בחסד. היה ותוך שבועיים מהיום העניין לא יעבור בהחלטת הממשלה, אנחנו נחזור לפה בכוח עוד יותר גדול ולא נוותר עד אשר הדבר הזה יוכרע.
כן, אז זה מה שאומרים בארגון נכי צה"ל, הם רוצים בעוד שבועיים לחזור ולהפגין אם דרישותם לא יענו. אגב, שוב, אנחנו מדברים על כמה מאוד מוחים, אבל כמה מאוד מוחים שלא ממש, אף אחד לא רצה ממש להתעמת איתם, ולכן הם עשו ככל העולה על רוחם, וזה בין היתר מחסום את נתיבי איילון לקראת סוף החסימה. אחד מהמוחים ככה התעצבן על אחד מנהגי הרכב שהוא טוען שהוא ירק לכיוונו, ואז הוא הקה את הרכב. השוטרים, המפקד מרחב ירקון, את הכניסה ודוד פילו, שהיה שם, השתלט עליו, מה שיצר מהומה גדולה מאוד. הרבה מאוד נכי צה"ל אמרו, אל תיגעו בו, הוא נכי צה"ל, הוא פצוע. בסופו של דבר האירוע הזה מסתיים בחיבוק בין הממר לאותו פצוע, שמו חנניה. הנה דברים שהוא אמר לנו.
ברכב, אני לא יודע מי הבן אדם, ירק עלינו, ולא תמך בנו, שלא יתמוך, אבל לא צריך לירוק. וברגע שהוא ירק,
דפקת לו על האוטו.
קפצו לזה תשע שוטרים, הפילו אותי לרצפה, צעקתי שיש לי התקף, לא התייחסו. אמרתי שכואב לי היד, לא התייחסו. ואם לא, חברים שלי מושכים אותי, אני עכשיו באבו כביר.
כן, כאמור, בסופו של דבר האירוע הזה נגמר בחיבוק. חוץ מנזק שנגרם לניידת סמויה שהייתה שם, גם על ידי אדם שנראה שהיה באיזשהו התקף, לא נרשמו אירועים חריגים, לא נרשמו עצורים. ביום החם הזה האווירה כאן בחוץ הייתה חמה, אבל בכלליות מה שבסך הכל ביקשו כל המפגינים הוא שישמעו אותם, יאיר, כמות האנשים שבאו אליי ורק ביקשו לדבר ולספר את סיפורם, זה פשוט לא נגמר.
בהחלט, נקווה שבכל זה תיגמר בטוב, מה שנקרא. איתי שיקמן כתבנו, תודה רבה.
תודה.
עכשיו נדבר על שוק העבודה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום את מספר המשרות הפנויות במשק, ומדובר בשיא היסטורי. כן. שלום דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו.
שלום יאיר. אז למרות הסרת ההגבלות על המשק הישראלי, בלמ"ס מדווחים על מחסור משמעותי בעובדים. על פי סקירה לחודש מרס, מספר שיא של כמות המשרות הפנויות בחודש זה, מדובר על כ-112,000 משרות פנויות. זהו האומדן הגבוה ביותר שנצפה מאז שנת 2000 2009, עומדן הגבוה עד כה עמד על 106,000 משרות פנויות בחודש מאי 2017. בחודש מרס האחרון כ-30% מהעסקים מחפשים לגייס עובדים לעומת 21 מהעסקים בחודש פברואר. הגידול המשמעותי הם בענפי אירוח, מלונות ומסעדות, ענפי הבידור, הפנאי והמסחר. אותם ענפים שהיו סגורים משמעותית, העובדים כמובן פנו לקבל חל"ת, דמי חל"ת, וככל הנראה ממשיכים לקבל את ההטבה הזאת עד אשר יהיה שינוי בהנחיות. כן.
דנה רקצי, תודה רבה.
תודה.
עכשיו, רגע, דנה, את עדיין איתנו?
כן, כן.
כן, אז אם את עדיין איתנו, אז אני מבין שהלמ"ס היום מפרסם גם נתונים לגבי התכווצות המשק.
נכון. בצל משבר הקורונה, המשק הישראלי התכווץ ב-2.6% בשנת 2020 לעומת שנת 2019. הפגיעה של המשבר בישראל הייתה נמוכה ביחס לעולם, בעיקר בגלל נתוני הצמיחה במגזר ההייטק. רמת החיים בישראל ברבעון הרביעי של שנת 2020, שבאה לידי ביטוי בתוצר לנפש, עלתה ב-4.7% בחישוב שנתי, והייתה זהה לרמת החיים ברבעון השלישי של שנת 2017.
אוקיי, דנה הרקצי, כתבת התחום הכלכלי, תודה רבה.
תודה.
נציבות שירות המדינה קובעת עכשיו שעובד שמסרב להתחסן עלול להיפגע במקום העבודה שלו בשירות המדינה. במילים אחרות, מנהלים יוכלו לחייב עובדים להציג תו ירוק או בדיקות שליליות. הם לא יעשו את זה, אפשר יהיה להעביר אותם מתפקידם. שלום פרופסור דניאל הרשקוביץ, נציב שירות המדינה.
שלום, אחר הצהריים טובים.
היו הרבה מאוד תהיות לגבי החוקיות של הפגיעה במעמדו של עובד שלא מוכן להתחסן. העניין הזה סגור משפטית באופן הרמטי?
כן, בעצם הכל התחיל כשהיה ניסיון לעשות חקיקה ראשית בכנסת, אבל הסתבר שיש בדברים האלה תהיות, אבל אז הסתבר שאם נסמכים על חוק שירות המינויים, חוק שירות המינויים בשירות המדינה, חוק המינויים בשירות המדינה, שמכוחו הנציבות פועלת, מסתבר שלנציב יש סמכות לדרוש גם דרישות סף רפואיות מעובד, ואסמך זה בעקבות דיונים מול משרד המשפטים, דיונים הלא חשוב, באמת סוכמו כללים שגם קיבלו את אישורה של ועדת שירות, די מדינה כהחלטת ממשלה, סוכמו כללים שנותנים בעצם בשירות המדינה, נותנים למעביד, דהיינו לנו, את הסמכות לשאול את העובד האם יש לו תו ירוק או האם הוא מחוסן, ואז במקרה ולא, אז אם לא אפשר או לדרוש ממנו שיעשה בדיקת קורונה, בדיקות קורונה, או לחילופין, הכל כמובן מתוך מטרה לשמור על בריאות הציבור, הן הציבור, ציבור העובדים עם אותו עובד במשרד, והן ציבור אלה שבאים לקבל קבלת קהל, ואז אם יש צורך, אז ניתן או לבקש מעובד שיעבוד מביתו, או להעביר אותו לתפקיד אחר, כדי שלא לחשוף, כדי למנוע את החשיפה שלנו.
פרופסור רשקוביץ, אם תוכל אולי משהו בזווית של הטלפון, כי אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך, ושאלת ההמשך לעניין הזה, האם זה אומר שאפשר גם לפגוע בשכרו של עובד, כלומר, אם מעמדו ייפגע כתוצאה ממעבר לתפקיד אחר, בגלל שהוא לא מעוניין להתחסן, האם זה אומר שגם שכרו צפוי להיפגע? או שזה כבר, תראה, זאת אופרה אחרת?
תראה, זו אופרה אחרת, כן ולא. קודם כל, ברור שאם יש לנו מהותי, אנחנו גם נבוא ויתורים עם ההסתדרות, אנחנו עובדים ביחד עם ההסתדרות, ועובדים האלה ולא רק מיוזדות. אבל למשל, אם למשל קובע מעביד, שאותו עובד יוכל לעבוד מהבית, אז בבית יש כללים שונים. למשל, בבית אין שירות נוספות ודברים כאלה, ולכן ממילא עובד שיתקש על כך שאינו מתחסן ואינו עושה בדיקת קורונה, להתבקש לכן לעבוד מהבית, כתוצאה מכך עלול לאבד שעות נוספות. וכדומה.
אנחנו מכירים מקרה די מפורסם שקיבל לא מעט כותרות בשבועות האחרונים של אותה סייעת שסרבה גם להתחסן וגם להיבדק. עד כמה התופעה הזאת בכלל נרחבת? עד כמה עובדי מדינה מסרבים להתחסן וגם להיבדק? עד כמה התופעה הזאת רחבה בכלל?
תראה, לפי המידע שיש בידינו, ושוב גם נעיר, אני מדגיש את המידע שיש בידינו, כי אחד הדברים שבאמת כן. הדבר משנה עכשיו, זה את האפשרות לבקש את המידע מן העובדים, כי עד כה המידע היא על סמך המידע שהעובדים מפה. אבל לפי המידע שיש בידינו, אחוז מאוד גבוה, סדר גודל של קרוב ל-90% מעובדי המדינה התחסנו, או שהם מחלימים. ולכן, לפחות לפי המידע שיש בידינו, לא מדובר בתופעה נרחבת. יחד עם זאת, מספיק מקרה אחד שיגרום בעיה במקומות שונים. ולכן, כדי גם להבטיח שניתן למנהלים את היכולת לנהל את הדברים, כדי שדברים יתנהלו בצורה בטוחה באופן מרבי, אנחנו גם הוצאנו את ההנחיות.
אתה יודע, אני חושב על המספרים האלה שציינת, 90% שהתחסנו, אולי אנחנו קצת מגזימים לגבי עובדים שלא מתחסנים, בטח כשרוב האוכלוסייה כן התחסן, ורוב העובדים בסקטור הזה התחסן. אחרי הכל זה משהו שצריך להדיג את אלו שלא התחסנו, הם חשופים למחלה. אלו שהתחסנו מוגנים על פי כל הסטטיסטיקות והמחקרים ב-95%. למה לא להניח להם וזהו? הרי אנחנו יודעים שגם מחוסן יכול להדביק מחוסן. כלומר, אין הרמטיות.
השאלה היא שאלה מצוירת, אני עליה בכמה רבות. קודם כל, אמרתי לפי המידע שיש בידינו, אבל אני כאן מאוד מאוד סייגתי את הדברים, וכמו שאמרתי, עד כה אנחנו לא בנינו לעובדים וביקשנו הצהרות על הדברים האלה, אוקיי? אז לכן ההתרשמות היא על סמך סטטיסטיקות שנעשו פה ושם וכו', אבל יכול להיות שהמידע הזה לא מדויק. עכשיו, עלה כאן נקודות נוספות. א', גם לגבי זה נכון, שאנשים מחוסנים או אנשים מחלימים, הסיכוי שלהם לחלות הוא סיכוי נמוך, כן? 95% מהחיסון נראה יעיל. יחד עם זאת, אתה יודע, גם 5% הם משהו, ואנשים, והיו מקרים, מבין, לא מקרים...
היו וישנם, כן, יש מקרים של מחוסנים שנדבקו, זה נכון.
נכון, ויש מעבר לזה, נאמר כך, אנחנו בשירות המדינה, אנחנו לא רק בינינו לבין עצמנו, אנחנו גם נותנים שירות לקהל.
כן.
אנשים באים במגעים קהל, וכאן... וכאן אנחנו יודעים מי הם...
אבל גם הקהל יכול להיות לא מחוסן.
אנחנו לא רוצים גם לסכן את אלה שמקבלים שירות.
זה נכון, אבל גם אלה שמקבלים שירות, אתה לא יכול, הרי אתה לא תבקש, או שכן מבקשים תו ירוק מכל מי שנכנס היום למשרד ממשלתי.
טוב, לא בהכרח. הכל תלוי בהתאם לסוג השירות. אבל יש, נעיר גם שיש ילדים לפעמים... למשל, כשמדבר במרשם אוכלוסין וכו'. אבל בכל מקרה, אנחנו, אני מדבר לגבי עובדים. המטרה שלנו היא ליצור סביבת עבודה בטוחה ככל האפשר, וגם לשדר כאן שדר. היא מידת האחריות שבה אנחנו מתייחסים לצורך. כן? כאן חלק גדול שעבדנו ב... נושא מגפת הקורונה, הוא הערבות ההדדית. אנחנו לא חושבים רק על עצמנו, אלא אנחנו צריכים לחשוב גם על סביבתנו.
אוקיי.
ולכן, כשאנחנו מתחסנים, אנחנו לא דואגים רק לשלומנו, וגם לשלום סביבתנו. ולכן, צריך לעשות כאן את המקסימום.
אוקיי.
המדינה עושה את המקסימום, וגם אנחנו עושים את המקסימום.
כן, זה ברור. טוב, עוד עניין שאתם עוסקים בו, נדמה לי הזכרת אותו קודם על קצה המזלג, העבודה מהבית. אתם אמורים לפרסם הנחיות לגבי עובדי מדינה בעניין הזה. לאיזה כיוון זה הולך?
כן, כאן אני יכול להגיד, פה היה דבר, כאן הוא באמת נקודה חשובה מאוד. כאן יש נקודה שהתחילה מבחינתי עוד לפני הקורונה. אם תספרי לתפקיד, אני היה בחברים, ראיתי לנכון לייבא תובנות מהשוק הפרטי והשוק העסקי, גם לשירות המדינה. ואחת התובנות הייתה בכלל הנושא של גמישות תעסוקתית. גמישות תעסוקתית שהיא נוחה לעובד וגם למעביד, וכולם נהנים מן הדבר הזה. אחד הדברים שאנחנו רואים בלא מעט עיסוקים בסקטור הפרטי, שהנושא של עבודה מהבית ועבודה מרחוק, האיזון בין עבודה מהמשרד ובין עבודה מהבית, הוא איזון שכשנעשה באיזונים הנכונים, בבקרה הנכונה, במידתיות הנכונה, זה דבר שכולם ימים. ולכן עוד לפני מגפת הקורונה, אנחנו התחלנו לפתח ולהכין בנציבות תוכנית מתווה שיכלול מרכיב גם של עבודה מרחוק, עבודה מהבית, במסגרת שירות המדינה. בזמנו, לפני שחלבו על הקורונה, אז היינו כל בודד. הייתה התנגדות די סוחפת ממקומות שונים לנושא. זה בין היתר החשש שלו, הנושא של בקרה, איך מבקרים באמת שהתפוקה תינתן.
טוב, היה לכם עכשיו שנה שיכולתם לבחון את הנושא, סליחה על הביטוי, כמו מתנה, כן? בקורונה זה בשום אופן לא דבר חיובי, אבל במקרה הזה, כן.
נכון, שמצד אחד בקורונה התמקדנו יותר באמת בנושא של בריאות, ולכן פחות על הנושא של מערכות בקרה ותפוקות, ושלחנו את העובדים הביתה בסיתונות, גם אם לא הייתה לנו ודאות שתינתן 100% תפוקה, או נגיד אפילו היום מקרים שהייתה ודאות שלא תינתן. אבל הקורונה לימדה את כולם שאלף יש על מה לדבר. אפשר לדבר, גם כשמדברים על עבודה מהבית, זה לא מילת גנאי. ומה שעוד עזר לנו הקורונה, זה באמת לחייל את התובנות שהכנו במצלי הבקרה, כדי לראות איזה בקרות אנחנו יכולים לעשות. אנחנו הכנו תוכנית שבעצם כבר מוכנה ממש תקפה.
שמה היא אומרת בשורה התחתונה?
שבשורה התחתונה אנחנו כעקרון בכל שירות המדינה אנחנו נעודד ומאשרים לאפשר לכל עובדת ועובד יום עבודה בשבוע מהבית.
יום אחד של עבודה מהבית. מעניין.
וזו בתחילה, כמובן כשיש מערכות בקרה. כשהמטרה שלנו היא לראות, אני חושב שיש כאן באמת שבר מהפכני.
זה יכול להוריד את העומס בכבישים אם כל המשק יעשה את זה. אפילו יומיים. יכול להיות נחמד.
בחלק מהסקטור הפרטי זה קיים. אני מעריך שחלק גדול מהמגזר הציבורי גם הוא יאמץ. ואנחנו כמובן נעבוד כל הזמן עם היד על הדופק, ונראה איך אנחנו מתיידים את הנתונים, איך לעשות את הדברים טוב יותר. גם גמישות תעסוקתית טובה לכולם.
גם אנחנו נעקוב אחרי זה, זה נושא שמעניין אותנו מאוד בצבע הכסף. לסיום אני רוצה לשאול אותך, מזכיר הממשלה צחי ברוורמן הצטלם כזכור עם פתק של מחל, של הליכוד ביום הבחירות, ופורסם שנציבות שירות המדינה בודקת את העניין הזה. בדקתם כבר? יש איזושהי מסקנה?
כעיקרון הטיפול בנושא לא הושלם, וכדרך קבע, בכל המקרים האלה אנחנו לא מדברים עליהם.
אז רגע, בוא נדבר רגע ברמה העקרונית. מה עובדי מדינה צריכים ללמוד מהמקרה הזה, בגלל שפתחתם בבדיקה, שאין לעובדי מדינה את הרשות להביע דעות פוליטיות? כי זה סוג של הבעת דעה פוליטית.
לא, 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 לגמרי. לא, יש, דווקא בנושא הספציפי הזה, מדובר בחקיקה מאוד פשוטה, יש דברים שמותר ויש דברים שאסורים.
אבל מה הבעיה שעובד מדינה יבוא ויגיד, אני שמאלני, אני מצביע מרץ, אני מצביע ליכוד, אני מצביע הציונות הדתית. זה בעצם כמו להצטלם עם הפתק מאחורי הקלפי, שאולי אפשר להתווכח על הסגנון והטעם, אבל אתה יודע, למה היה צריך לפתוח בבדיקה כשעובד ציבור מצטלם באופן כזה? אני מנסה להבין ברמה העקרונית.
שוב, אז אני באמת אדבר ברמה העקרונית, בלי להיכנס לדבר הזה, כמו שאמרתי, התהליך, אני לא מדבר על דברים שהם בתהליך, אבל ברמה עקרונית יש דברים שמחייבים לדברים שהם כתובים בצורה מאוד ברורה בחוק.
מה יש בלשון החוק שאוסר על עובד מדינה להצטלם עם הפתק שבו הוא בחר מאחורי הפרגוד?
אני חושב שאפילו לא רק עובדי מדינה עושים בדבר הזה. אני חושב, שוב, מותר להצטלם עם מצביע, אבל לא עם הפתק מצביע, ופשוט אנחנו נצמדים בדברים ללשון החוק, זה הכל. אבל שוב, אני לא מעניין לדבר על דבר הזה, כי אני אפילו לא יודע מה הייתה הפתיקה.
פרופסור דניאל הרשקוביץ, נציב שירות המדינה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. שבוע טוב.
שלום, שלום.
דיווחי תנועה בדרך 6 לכיוון צפון, יש עומס ממחלף קסם עד אייל וממחלף עירון עד יוקנעם עילית. לכיוון דרום יש עומס מאליקים עד עין תות בגלל תאונת דרכים, סעו זהיר. בהמשך יש עומס מנחשונים עד בן שמן. בגאה דרומה עומס תנועה ממחלף מורשה עד גנות ולכיוון צפון ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, ובאיילון צפונה עומס מלגוארדיה עד ארלוזרוב ולכיוון דרום מרוקח עד ההלכה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. 32 דקות אחרי השעה 4, בעקבות מותה הטרגי של אושר דרעי מתגובה אלרגית קטלנית לחלב בשבוע שעבר, החליטו בגבעתיים בהתחלה, אחר כך גם ברשויות מקומיות אחרות, שבבתי העסק בעיר יהיה מזרק אפיפן שיכול להציל חיים במקרים כאלה. שלום רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, שלום לך.
שלום וברכה.
אנחנו מדברים על כל בתי האוכל, המסעדות, או בכלל בתי העסק בעיר?
לא, לא, רק בתי הקפה והמסעדות, לא עסקים רגילים וגם לא דוכן פלאפל. מסעדות, בתי קפה, שבהם באמת יש הכל מסודר, מטף, תיק עזרה ראשונה.
שאנשים יושבים.
שאנשים יושבים, באים לאכול, ויש סכנה באמת שיקרה חזכה מה שקרה לאושר.
כן, אז מה ההחלטה שלכם בעצם אומרת? הם יחויבו לרכוש את המזריקים האלה, או שזה משהו שאתם תספקו להם?
אנחנו בשלב הראשוני רוכשים עבור כולם, זה לא משהו כזה יקר עבורנו, זה בסביבות 30,000 שקל, אנחנו נעשה את ההספקה הראשונית לכל בתי הקפה והמסעדות. אני אמרתי שהשלב הבא, וכבר שמחתי לקרוא, לא רק שהרבה ראשי ערים אחרים הצטרפו, אלא שגם חברי כנסת כבר הולכים לקדם את החוק הזה שהוא כבר קיים, אגב, בבתי ספר, שחלק מהתנאי לקבל רישוי עסק, או כמו שיש בכל עסק, מטף כיבוי אש, וגם תיק עזרה ראשונה, יהיה מזרק. אני מודע לביקורת, אני בדקתי היטב, הייתי במסעדה, אני לא אעשה לה פרסומת לפני כמה ימים בתל אביב, אמר לי אבל הבית, יש לי פה מזרק קבוע, היה לי מקרה לפני כמה שנים, אני לא מחכה לחוקים ולא מחכה לך, רכשתי אותו, שאלתי כמה עולה, אומר לי דרך קופת חולים 80 שקלים. התוקף הוא לשנה, יש כאלה שאפילו אומרים לשנה וחצי, וזה צריך להיות בתיק. זה לא אמור, אנחנו לא מדברים על מקרים שבן אדם לא מרגיש טוב, הוא אפילו מתעלף, יבוא המלצר ככה סתם על דעת עצמו ויתקע לו את המזרק. מדובר על אנשים שהם עדיין בהכרה, שהם שכחו את המזרק, או שהמזרק שלהם לא עובד, או לא יודע מה, או
כן,
שהם
באים
ללווה.
מה עם חיי המדף של מזרק הזה? כי נדמה לי קראתי בסוף השבוע שזה משהו שמתקלה די מהר, ואז צריך לדאוג לתחלופה, ואז אתה כבר צריך מישהו יחראי לזה.
ממה שאני בדקתי, לפחות שנה, והנחה שבודקים את כל הקשירות או התקינות של כל הציוד שנמצא בתיק העזרה הראשונה, אז פעם בשנה, יחד עם תיק העזרה הראשונה, יהיה גם מזרק כזה. אני לא חושב שזאת כזאת, בירוקרטיה או משהו שכל כך יכביד על...
תראה, היוזמה שלכם היא נהדרת, והיא בוודאי מהווה איזושהי רשת ביטחון לאנשים שסובלים מאלרגיות שמסכנות חיים. אבל כמו שאותו מסעדן אמר, אני לא מחכה לחקיקה, אני עושה את זה באופן וולונטרי, למה אתם פשוט לא תקבעו חוק עזר עירוני, או איך שלא קוראים לזה, שחלק מהאישור, רישוי עסקים בגבעתיים, יהיה מזרק אפיפן.
זאת בדיוק הכוונה, וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות. אני רק אומר שלדעתי, בכנסת ירחיבו את החוק שמחייב היום מזרקים בבתי הספר, וירחיבו אותו לאור האסון הזה גם למסעדות ובתי קפה. ואני לא מחכה לכנסת, אנחנו נשנה אצלנו את חוק העזר העירוני, ונדרוש. ואגב, קיבלתי פניות מעשרות בעלי מסעדות ובתי קפה בגבעתיים, שממש מברכים, גם הם חוששים מהסיפור הזה שיקרה אצלם, מברכים על זה שעכשיו, אפילו הם יחייבו אותם, שבתוך תיק העזרה הראשונה יהיה גם מזרק אפיפן.
כן, אתה יודע שעל אותו משקל, אני חושב שאפילו מבחינה סטטיסטית, נכון יהיה שתהיה מכונת החייאה בכל עסק, וזו כבר הוצאה אחרת, זה ברור, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. השאלה, איפה שמים את הגבול?
שמים את הגבול במקום שבו ראינו שבחורה צעירה באה לאכול במסעדה, אכלה גלידה שהיא אלרגית אליה והיא מתה. אני לא הייתי לוקח את זה למקומות צינים, ראיתי את הביקורת, אנחנו מדברים על מקום שמגיש אוכל, ומהאוכל הזה אנשים, אגב כאלה גם שלא בטוח שמודעים בכלל שיש להם אלרגיות, יכולים למות. מכונות החייאה ודפיברילטורים וכולי, מדובר באמת על מקומות הומי אדם, מדובר על עלויות אחרות. אני מאמין, למרות הביקורות והציניות, שאם אנחנו נצליח להציל בן אדם אחד, בעשר שנים הקרובות אפילו, כתוצאה מזה שיקרה לו, שהוא יקבל פתאום אלרגיה כזו קשה ויהיה מזרק במסעדה, וזה מה שיציל אותו,
לא.
זה שווה לי את הכל. זה שווה
כן,
לי
זה את נכון. טוב, רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, תודה רבה לך.
תודה לכם.
להתראות. ושלום שי ברמן, יושב ראש איגוד המסעדות.
שלום רב.
מה אתה אומר?
אני אומר שאני קודם כל רוצה להשתתף בצערה של המשפחה, משפחת דרי מחצור הגלילית, על הלכתה של אושר בצורה כל כך טרגית. אני לצערי לא מסכים כל כך עם הדברים של רן. אני חושב שקודם כל מי שרוצה להחזיק מחזק אפיפן אצלו בעסק, כמובן רשאי, זו זכותו, אבל לייצר סיטואציה שבה מחייבים בעלי עסקים ובעצם מעבירים את האחריות הכמעט מוחלטת.
לא מעבירים אחריות, זה עניין של מלאי.
כמעט המוחלטת לידיים שלנו, ולא לידיים של הלקוחות שלנו, שאני אגיד, למרות שזה לא פופולרי אולי בימים כאלה, שכולנו עמומים מהמקרה הזה בראש פינה, בסופו של דבר יש אחריות לבעל האלרגיה. וזה לא משהו שאנחנו אומרים, ואני לא מתייחס כרגע למקרה הספציפי בראש פינה.
זה נכון שכל אדם אחראי לגורלו.
רגע, זה אבל, משהו שנכון.
שי, אבל בנקודה הזאת אני חייב רגע לעצור אותך ולהגיד, תראה, אני לא חושב שמגלגלים אליכם את האחריות. מה בסך הכל אומרים לכם? 80 שקל בשנה שיהיה מזריק כזה למקרה הצורך. אתם לא חייבים לתפעל את זה, אתם לא חייבים להזריק את זה.
חברים, זה לא כסף.
אז מה כן? אז למה לעשות עניין מדבר כזה?
בוא אני אגיד לך מה כן. מה שכן זה שאנחנו לא רופאים, ואין לנו את ההכשרה המקצועית ולא פרמדיקים, ובמסעדה קורים עשרות מקרים שהם מקרים חמורים, והם לא קשורים להרעלה אלרגנית כזאת או אחרת. אנשים חוצים אצלנו התקפי לב לא עלינו, אנשים נחנקים ממשהו שהם אכלו, ואנשים אלרגיים להרבה מאוד דברים חוץ מחלב. המחשבה הזאת שישימו מזרק אצלנו בעסק, וזה יהיה הפתרון האבסולוטי, למקרים מהסוג
לא אבסולוטי, אבל בהחלט יכול להציל חיים.
זה מחשבה פופוליסטית שהיא לא רק שהיא לא מצילה חיים, היא פוגעת בחיים.
למה?
היא יכולה להביא לזה שיהיו יותר מקרים כאלה.
תסביר.
כי אנחנו צריכים להגדיל את המודעות, גם של בעלי המסעדות, נכון? אבל גם של הלקוחות שלנו, על זה שאם הם מודעים לזה שיש להם בעיה של אלרגיה, הם חייבים להגיע עם המסרק הפיסן הזה. עכשיו בוא ניצא אחת סנריו אחר, תסריט אחר. חס וחלילה, מה שקרה בראש פינה, שכפי הנראה היה שם איזושהי רשלנות, בתום לב, או שאני מניח בתום לב, יכול להיות מצב שיש מזרק, ואותו לקוח הגיע בלי מזרק, ובדיוק העובד התחלף, המשמרת התחלפה, לא מוצאים את המזרק, עובדים חדשים, אצלנו העובדים הם צעירים, הם עובדים שמתחלפים המון. לכן יש פה פתרון שהוא פתרון פופוליסטי לחלוטין, מנותק מהמציאות. חברים, אנחנו מנהלים מסעדות, האירוע הזה הוא אירוע טרגי וקשה, אל תעשו מאיתנו רופאים, אנחנו לא רופאים. אנחנו באים ורוצים לארח אנשים, אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה אחראית.
אתם לא רופאים ואתם גם לא לוחמי אש, ועדיין חייב להיות מטף, כן? ואני מניח שיש במסגרת הציוד שיש בכל מסעדה, גם דברים שאינם קשורים למסעדה, אלא החוק קובע שהם צריכים להיות שם, ויש איזשהו היגיון מאחורי הדבר הזה. השאלה אם זה יהיה נכון מבחינתכם, אתה יודע מה, רק בשביל המקרה, הרי יש טעויות במסעדה, במקרה הזה גם הייתה טעות, כן? אמרת בתום לב, זה ככל הנראה היה בתום לב, אבל אתה יודע, רק בשביל הסיטואציה שחס וחלילה, הטבח שלך עושה טעות ומכניס בוטנים לסלט ונותן ללקוח שאלרגי לבוטנים. אני לא כל כך מצליח להבין את ההתנגדות המאוד גורפת שלך להחזיק דבר כזה בתוך המסעדה, כשהעלויות הן גם נורא מינימליסטיות.
אני חושב שאתה לא הבנת אותי. אנחנו לא מתנגדים לזה שאנשים בעלי מסעדות, אם הם חושבים לנכון להחזיק מזרקים, שיחזיקו אותם. השאלה היא שאלה של אחריות, וצריך להבין, העניין הזה הוא עניין רגולטיבי. מה שבאים ועכשיו אומרים, זה לא מה שרן קוניק מציע. וגם הוא מדבר על חקיקה. אנחנו מכירים את החקיקה הזאת, זה הצעות חוק שהתמודדנו איתם בעבר.
שמה? מה החקיקה הזאת קובעת?
מטילות אחריות פלילית על בעלי עסקים. זה משהו שאנחנו, אני חושב שזה לא הוגן, ושוב אני אומר, למרות המקרה הזה שהוא מקרה נוראי, לא הוגן לבוא, וזה גם לא נכון, להטיל את כל האחריות על בעל העסק. עכשיו, אני, מה שאני אומר לך, זה אומרים העמותות שפועלות למען, למען הציבור האלרגני, זה בא משם. הם אומרים, חבר'ה, קודם כל, בואו נעלה את המודעות. כמו שאמר ראש עיריית גבעתיים, רן קוניק, יש אנשים שהם אלרגים שהם אפילו לא יודעים. יש אנשים שהם אלרגים שהם לא מגיעים עם המזרק למסעדה.
כן.
האם זה שנחייב את כל המסעדות בהחזקת מזרק, הוא תורם לזה שאנשים יגיעו עם מזרק, או שהוא מוריד את כמות האנשים שתגיע עם מזרק, אם יגידו, גם ככה יש מזרק במסעדה. לכן צריך לחשוב בצורה הגיונית ולא פופוליסטית, ולעשות תוכנית אמיתית, גם שתעזור לציבור המסעדנים, ואנחנו כבר ביום חמישי הקרוב עושים הרצאה לציבור המסעדנים בזום, שתהיה פתוחה לכל המסעדנים, להסביר להם על כל העניין הזה של אלרגנים באוכל. אנחנו נעשה עוד הרצאה בשבוע הבא, ואני חושב שגם המדינה, אם היא רוצה לסייע, לבוא ולהסביר. לא כל דבר הוא נכון לחקיקה, ואני מבין שזה מייצר כותרות, כולם רוצים להיות בסדר עכשיו, אבל הדבר הנכון לעשות הוא כרגע להסביר לציבור מה נכון לעשות.
אוקיי, לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך, נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יותר מ-112,000 משרות פנויות, הענף שלכם מחכב בנתונים האלה. עד כמה אתם עדיין מתמודדים עם קושי לגייס עובדים?
הבעיה היום של גיוס כוח אדם היא הבעיה הגדולה של עולם המסעדנות. לשמחתנו, הביקושים חזרו. יש רצון לבלות במסעדות, הציבור רוצה לחזור אלינו, אבל אין לנו מספיק עובדים לתפעל את העסקים שלנו.
עד יוני. אז יחזרו כולם, לא?
בוא נגיד שאני כבר לא יודע אם זה יהיה עד יוני. בוא נשים את הדברים על השולחן. כל הנושא הזה של החלט הוא משהו שקשור גם לתהליך הבחירות הבלתי נגמר שמדינת ישראל שרויה בו בשנתיים האחרונות.
אתה חושב שיעריכו את החלט האוטומטי עוד?
אני חושב, בהחלט זה משהו שתרחיש שאנחנו לא שוללים אותו, אנחנו כבר שומעים אותו מכיוון משרד האוצר, וזה אסון גדול למשק הישראלי, לא רק לתעשיית המסעדות, אלא לכלל המשק. אנחנו מייצרים פה תרבות של הסתמכות על הממשלה ועל המדינה כמפרנס, במקום על בתי העסק שיכולים לבוא ולתת עבודה.
שי ברמן, יושב ראש איגוד המסעדות, תודה רבה.
תודה רבה.
ערב טוב שיהיה. אנחנו ממשיכים עם העניין הזה. מדי פעם, אנחנו מדברים כאן בצבע הכסף עם מעסיקים שמחפשים עובדים ולא מצליחים למצוא. הנה שי ברמן סיפר לנו עכשיו. לא תמיד מדובר בעבודות כפיים, עבודות שחורות, שמטבע הדברים אין הרבה קופצים וקופצות על המשרות האלה. שלום דניאל לאון, מייסד ונשיא צלזיוס. שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
מה אתם מחפשים? מה אתם מציעים?
אנחנו מחפשים קרוב לבין 40-50 אנשים שהצטרפו לצוות של 40 איש. אנחנו כבר היום פה במרכז פיתוח שלנו בתל אביב.
מה אתם עושים?
אנחנו מפתחים בעצם פלטפורמה פיננסית מבוססת בלוקצ'יין שמאפשרת לאנשים לקחת מאיתנו הלוואות בתנאים מאוד מאוד נוחים, וגם לקבל ריביות, שירותים שמאוד דומים לבנקים. אנחנו לא פעילים כאן במדינת ישראל לצערי הרב, אני מקווה שאנחנו נעבור לזה בעתיד הקרוב. זה גם חלק מהאתגרים שלנו שמדובר על להעסיק אנשים כאן בארץ.
אז מה אתם מחפשים? כלכלנים, אנשי הייטק?
תראה, זה בעיקר אנשי הייטק, מנהלי פיתוח, מפתחים, שירות לקוחות, מעצבים, מעצבי מוצר, כלכלנים, אנליסטים. כבר תקופה של חודשים שאנחנו מחפשים אנשים טובים, ואנחנו, יש לנו גם תנאים מעודפים שאנחנו נותנים כאן למפתחים, אבל זה מאוד...
ספר לנו על זה. רגע, בוא נגיד, אני עכשיו מפתח, יש לי 3 שנים ניסיון, אני מהנדס תוכנה, באתי אליך, מה אתה מציע לי?
תראה, אני מציע מה שכולם יציעו, אם זה אופציות, ואם זה תנאים מעולים, וארוחות צהריים, וכמובן משכורות יפהפיות.
מה המשכורות למשל? רגע, בוא. נדבר בגובה העיניים, מה שנקרא.
כן, בשמחה.
אתה מדבר על עשרות משרות שאתה לא מצליח לאייש. אני רוצה לדעת למה אנשים אומרים לא בתקופה הזאת. כן.
אז קודם כל, מה שצריך להבין על התעשייה שלנו, שהיא סובלת מבעיית מוניטין מסוימת. שבחור או בחורה יש להם את האופציה לעבוד בפייסבוק או בגוגל או באמזון או אצלי, הם רוצים את האחוות יחידה, הם רוצים ללכת לאמא, לאבא, לחבר, לחווה, ולהגיד אני עובד בגוגל. כשאתה עובד בחברת קריפטו, אנחנו עדיין יוצאים פה, זו חברה נהדרת וחדשנית, ואנחנו מביאים חדשנות לעולם הכסף, מה שלא התחדש פה מאות שנים.
כן, אבל עכשיו עם כל הביטקוין וזה, דווקא אנשים מאוד נמשכים לתחום הזה.
נכון.
זה כן, יש עילה, כן? אולי זו יחידה חדשה, אבל יש גאוות יחידה.
קודם כל, אתה צודק. אז קודם כל, זה הרבה, אני אגיד לך שלפני שנה זה הרבה יותר קשה ממה שזה היום. אנחנו מדברים שוב על תחרות מטורפת. אני רוצה להגיד לך שגם המפתחים שלי, שיושבים כאן היום, מקבלים כל יום, בין 3-4 הצעות, ממעבידים אחרים, ממעסיקים אחרים.
כי יש מחסור בכל...
כי יש מחסור.
בכל הענף. רגע, אבל בוא נדבר על המשכורות. רגע, אתה בורח לי, אני בכל זאת רוצה לדעת על מה מדובר. יבוא אליך מתכנת, מהנדס תוכנה, שיש לו כמה שנים של ניסיון. מה אתה בעצם מציע לו?
אז קודם כל, משכורות מאוד תחרותיות, זה בין 30-40 אלף שקל, וזה גם מעל. אבל מה שאני מציע לו, שאף חברת סטארט-אפ לא מציעה, זה אותם מטבעות דיגיטליים, שמאפשרים לאותו שותף עובד שלנו, גם בנוסף למשכורת, לקבל מאות אלפי שקלים בפוטנציאל, במטבעות דיגיטליים.
במטבעות יעלו ממני. כמובן, כן.
אז לא, לא רק. גם אם תראה. אז קודם כל, או שהם יעלו או שהם ירדו, או שירדו.
כן.
יש לנו פה, אנחנו מאוד, מאוד מרגש אותי לספר לך שיש לנו פה מספר לא מעט של אנשים ש... כבר יצאו פה עם באמת מאות אלפי שקלים כתוצאה ישירה מעליית המטבע שלנו, שאנשים התחילו את לפני שנתיים וקיבלו בונוסים של 100-200 אלף שקל במטבעות לאורך תקופה של שנתיים, ושם קיבלו את המטבעות האלה שהם היו ב-20-30 סנט, ועכשיו המטבע שלי נמצא ב-6.5, אז זה פה גם חבר'ה צעירים בני 20 פלוס שלקחו הרבה כמות כסף
כן,
לבית.
טוב, זה כמו אופציות, כשהן לא. פוקעות, אז אתה או
לא.
שרווחת או
שלא. ההבדל הוא, לא, לא, וזה חשוב מאוד להבין את ההבדל. אופציות, אני צריך שיהיה פה איזשהו אירוע של מכירה של החברה,
כן.
של יציאה לבורסה, בשביל שהאופציות האלה יהיו זמינות לאותו עובד או עובדת. אנחנו, את אותם מטבעות, מקבלים העובדים שלנו כל רבעון. הוא לא צריך לחכות, כי המטבע הוא מטבע שהוא ליקוויד, אתה יכול ללכת לבורסה...
ולממש את זה.
לממש את זה.
תגיד, אז איך זה שאתם לא מצליחים? אתה מדבר כאן על משכורות נאות מאוד, סביב ה-40 אלף שקל. זה קשור לקורונה, למודל החל"ת בתקופה הזאת, או שזה לא קשור, כי אנחנו כבר הרבה מאוד זמן, כאן בצבע הכסף אנחנו כבר שנים, מדברים על זה שבהייטק חסרים עשרות אלפי עובדים. זה העניין?
זה העניין... וזה גם העניין שבזמן הקורונה, עובדי ההייטק הפכו אפילו יותר מבוקשים. בגלל שהם, שלא כמו רבים אחרים, יכלו לעבוד מהבית. המודל הזה של עבודה מול מחשב מהבית הפכה אותם אפילו ליותר אטרקטיביים, ונתנו להם ליותר דימנד. כאשר אנחנו רואים, בגלל הוולואציות, ובגלל הטלנט המטורף שיש לנו בו בארץ, אנחנו רואים חברות ענק שממשיכות לבנות את מרכזי הפיתוח שלהם כאן, והופכים את המציאת והעסקת העובדים האלה להרבה יותר תחרותית, להרבה יותר מאתגרת. ואתה יודע, האתגר הוא לא רק בלהביא אותם, האתגר הוא גם לשמור אותם. כי כל יום ויום העובדים הנהדרים האלה מקבלים הצעות יותר אטרקטיביות.
זה די מדהים מה שאתה מספר, ועדיין אני תוהה איך זה שהמשק הישראלי, או יותר נכון ללכת צעד אחד אחורה ולשאול איך זה שמערכת החינוך הישראלית וההשכלה הגבוהה הישראלית לא ייצרה מספיק הייטקיסטים בסטארט-אפ ניישן. אני מסתכל אצל הילדים שלי בתיכון, כל ילד שני, אתה יודע מה, נראה לי כל ילד חולם על הייטק, לא כל אחד מסוגל באמת להצליח בענף הזה, אבל המוטיבציה היא אדירה, אז אני לא כך מצליח להבין איך זה שאנחנו לא מדביקים את הביקוש הזה, כשכולם רוצים להיות כאלה.
מבחינה אחת המוטיבציה אדירה, מבחינה השנייה, אנחנו יודעים שגם כל המבחני ה-OCD מראים זאת שהמערכת החינוך הישראלית היא לא מה שהיא הייתה פעם, וחבל. הייטק הוא...
אתה יודע, אני לא מאמין למדדים שלהם של ה-OECD.
יכול להיות.
אתה יודע, גם אתה, כשאתה, אני בטוח, כשאתה מסתכל לראות מה הכלכלה הישראלית מייצרת, אתה אומר, לא יכול להיות שהמערכת חינוך שלנו היא כל כך גרועה. נראה לי שמשהו במדדים שם קצת לא בסדר, אולי. אחרי הכל הסינגפורים מעלינו, והם באים לפה ללמוד. אז איך אנחנו עושים את זה? אז לא הייתי כל כך מרדד את מערכת החינוך שלנו עד כדי כך.
אתה צודק, אבל יש פה איזה שילוב מסוים. זה לא רק מערכת החינוך, זה גם מה שאנחנו לומדים, והחוויות של הצבא שמעצבות אותנו, ושגורמות לנו להיות, אתה יודע, outside the box thinkers, כמו שאומרים, שהופכים את ה... את מי שאנחנו, את עובדי ההייטק האלה, הם מאוד מאוד מבוקשים. אני חושב ש... בסטארט-אפ ניישן, בספר המפורסם, דובר על זה רבות, זה לא רק החינוך. זה בעיקר השירות הצבאי שלנו,
נכון.
שמכריח אותנו והופך אותנו למי שאנחנו.
נחשוב מחוץ לקופסה, כן. בדיוק. דניאל ליאון, מייסד ונשיא צלזיוס, בהצלחה בגיוס 30, 40, 50 רבה. עובדים שאתה רוצה לשלם להם עשרות אלפי שקלים בחודש. תודה רבה לך.
שבוע טוב, נתראות.
דיווחי תנועה עכשיו. בדרך עכו נהריה יש עומס מצומת שומרת עד נהריה, ובדרך החוף צפונה עמוס מגעש עד נתניהו, ממחלף חבצלת עד מחמורת. בגאה דרום העמוס ממורשה עד גנות, ולכיוון צפון ממחלף השיבה עד גבעת שמואל. והפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם צבע הכסף. בהמשך לאייטם הקודם, חברת צלזיוס, כן? שמענו את הרעיון עם דניאל ליאון, מייסד צלזיוס, הוא מחפש עשרות עובדי הייטק, והוא משלם לא רע, ככה הוא אומר, צלזיוס, באינטרנט, תוכלו להגיש בקשה. טוב, עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי, מזרחי טפחות.
שלום יאיר. אז הבורסה פתחה היום ברגל ימין. תל אביב 35 עלה 9 עשיריות, תל אביב 90 עלה 4 עשיריות. רוב ענפי המניות עלו היום, אם כי ענפי הביומד, הנפט והגז ירדו, בכל זאת אחד באחוז ורבע והשני בשני אחוזים ושתי עשיריות. מנגד בלטו לחיוב ענף הבנייה עם עלייה של 2% ועשירית, והבנקים שעלו 1.5%. מבחינת שמות, בלטול טובה רמת טכנולוגיות שעלתה 7% ושתי עשיריות, ושיכון ובינוי שעלתה 5% ושבע עשיריות. גם בשוק איגרות החוב היום עליות, טלבון שקלי עלה 15 מאיות, בטלבון צמוד הוסיף 0.25%, מחר הודעת ריבית ב-4 אחרי צהריים. ונקנח עם שער השקל דולר שירד ביום שישי ל3.28 שקלים ועשירית אחת. ערב טוב.
ערב טוב גם לך, רונן מנחם, כלכלן ראשי בנק מזרחי טפחות. תודה. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק, המפיקה סמדר טל, סייע בהכנה שימון דוקרקר, טכנאי השידור שלנו היום היה דני רוקי, במוקד התנועה אהוד כהן, בדיגיטל אבי אריש, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il. מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינדריב, נשתמע כאן שוב מחר, בארבע אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.